שלום לכם וערב טוב. אנחנו נמצאים בשבוע שבסופו נפגוש את חודש אלול, שזה החודש שמסמל את ההתחדשות האולטימטיבית שבלוח השנה היהודי. וטוב לדעת שחודש אלול הוא לא רק מסיים את סיומה של השנה ואת ההכנה המתאימה לשנה המתחדשת, אלא הוא מהות בפני עצמו. הימים הללו נקראים ימי רצון, והעניין שלהם זה לחדש את הרצון, את הרצונות הטובים שלנו, וזה גם לחדש מערכות יחסים ומערכות קשרים שנפגמו. וחלק מההכנה לקראת כל התחדשות לטובה בחיינו, כדאי להיזכר קצת על כוח הדיבור שיש בתוכנו. כידוע ששלושת לבושי הנפש הם מחשבה, דיבור ומעשה. נפש מתלבשת בהם. ואנחנו גם בדרך כלל מתייחסים למחשבה כמשהו שהוא עמוק יותר והוא קדום יותר לדיבור, והדיבור למעשה. רבי נחמן, יש תפיסה שהיא לא כתובה במפורש, שאומר שהדיבור זה הרובד הכי עמוק שבתוכנו. זה כביכול, בהיבט מסוים, הוא עצם המהות מתגלה בדיבור. כביכול יותר, עצם הנשמה קשורה בדיבור. שזה זה גם כל העניין הזה של ההתבודדות של רבי נחמן, שבן אדם משיח את אשר על ליבו בפני השם יתברך. אז אני רוצה לקרוא לכם כמה שורות על העניין הזה של הדיבור, שמופיע בליקוטי מוהר"ן למד ח', כמה שורות. אז אומר כך: כי הדיבור שהוא רוח פיו של הקדוש ברוך הוא, שהוא בחינת מלכות פה. שימו לב רק לביטוי הזה, הדיבור הוא רוח פיו של הקדוש ברוך הוא, והרוח הזו נמצאת אצל כל אחד מאיתנו. זאת אומרת, האנרגיה האלוהית מתבטאת בדיבור שלנו. גם הנשימה או זה האנרגיה האלוהית. אבל הדבר הכי גבוה זה הדיבור. הדיבור באמת יכול להעלות את האדם ויכול להוריד אותו, יכול לקדם ויכול להשיג אותו לאחור. בדיוק כמו שעם הדיבור אנחנו יכולים ליצור מערכת קשרים קרובה, ואנחנו יכולים גם לגרום את הדברים הכי חריפים. אבל פה אני רוצה לתת קצת מקום להיבט התיאורטי הזה, וגם שתאפשרו לי במבא פניכם לקרוא לכם בכל מילים מסובכות ובלתי מובנות, ואולי משהו מהם נבין. על הניסיון שלי כרגע, לפחות תדעו מה היעד שלשם אני מכוון, זה להבין איזו אנרגיה משמעותית זאת. עד כדי כך שהגאון מווילנה יש לו איגרת שנקראת איגרת הגרא. זה איגרת שהוא שלח לבני ביתו לפני שהוא עלה לארץ ישראל. ליתר דיוק, לפני שניסה לעלות לארץ ישראל, כי הוא לא הצליח. אז הוא כותב שם באיגרת שבכל רגע ורגע שאדם חוסם את פיו, הוא זוכה לאור הגנוז. והוא משתמש שם עוד בביטויים מפליגים. אז חשבתי על זה, מה זאת אומרת בכל רגע ורגע שאדם חוסם את פיו, הוא זוכה לאור הגנוז? אז קודם כל, למה הוא זוכה לאור הגנוז? אנחנו יודעים זה למה, מה הבעיה בלדבר? מתוך הנחה שאין כוונתו אל הדיבור השלילי, אלא כוונתו לדיבור המותר. הדיבור שלילי, לא לדבר אותו, זה הבנה פשוטה. אז נזכרתי במקום אחר שרבי נחמן גם אומר, אני עוד מעט אחזור לטקסט פה שאני מחזיק פתוח מתורה למתחת. במקום אחר רבי נחמן אומר שמלך, איך הוא מבטא את רצונו, איך הוא נותן פקודות, איך הוא נותן צווים, המלך הקלאסי, כן, של העולם העתיק, איך הוא מבטא את רצונו? על ידי דיבורו. אומר שעיקר הנהגת המלכות היא על ידי הדיבור. ולכן הדיבור קשור, יש כידוע 10 ספירות, הדיבור קשור לספירת המלכות, שזה הספירה התחתונה. ספירת המלכות זה אומר המציאות נקראת ספירת המלכות, הנהגת השם בעולם נקראת ספירת המלכות, ההנהגה בפועל, איך שהיא מתרחשת ומתגלה לעינינו. רק הוא מחדד את העניין הזה שיש מלך, אבל מלכותו מתבטאת על ידי דיבורו. זאת אומרת, במה מתבטא שהוא מלך? שהוא גם אומר מה הוא רוצה, הוא אומר מה חשוב לו, מה הוא רוצה שיתבצע, ואז הוא משמיע את זה במילים. והניסוח פה הוא כך, כי המלכות נקרא דיבור. לפני זה אומר ככה, מלכות פה. שימו לב על המילים, מלכות פה. המלכות מתבטאת בפה. מלכות פה. זה גם בכל, גם אפשר לדעת על אדם, אם יש לו מלכות על עצמו או אין לו, זה על ידי הפה. יש פעמים שהפה שולט עלינו, או אנחנו שולטים עליו. מלכות פה. כי המלכות נקרא דיבור. זה מושג קבלי, המלכות נקרא דיבור. על שם, כי אין מלך בלא עם. זה בכלל מושג, יש את זה גם בנסיך הקטן, פרק מפורש, מי שקרא. על איזה שהוא פוגש אותו, איזה... זוכרים על מה אני מדבר? אז פוגש הנסיך הקטן, איזה מלך על איזה כוכב, אז הוא אומר לו, אני מלך פה על כל הכוכבים, על הכוכב הזה ועל הכוכב ממול. אז הוא אומר לו, אבל אין פה אף אחד. ואם אין פה אף אחד, אז על מי אתה מלך? אז פה... שזה נאמר, כי אין מלך בלא עם. עיקר המלכות ניכרת שיש עם שיקבל עליו את מלכותו. ואין העם יודעים רצונו, אלא אם כן כשהמלך מגלה מחשבתו ורצונו לתוך דיבורו. מחשבתו ורצונו לתוך דיבור. נמצא שעיקר הנהגות מלכותו אינו אלא על ידי דיבור. אז עיקר הנהגת המלך זה הדיבור, ובמילים אחרות רבי נחמן אומר שגם המציאות שאנחנו פוגשים זה כביכול הדיבור של הקדוש ברוך הוא. אז חשבתי על כך, על מה שכתוב באיגרת של הגאון מווילנה, שבכל רגע ורגע שאדם חוסם את פיו, הוא זוכה לאור הגנוז, כל פעם שאני מדבר, אני כביכול לוקח את המלכות לעצמי, לוקח אותה מהקדוש ברוך הוא לעצמי. וכשאני שותק, בלי סיבה, לא כי זה עכשיו אין לי מה להגיד, או כי המצב מתוח, או אני מסתגר, לפעמים יש ממש בחירה לתת לנוכחותו של הקדוש ברוך הוא להתגלות בזה שאני שותק. יש מושג כזה שנקרא אנא אמלוך, אני אמלוך, אני אקח לעצמי את השתלטנות, את המלוכה. אז כל פעם שאדם שותק מתוך מודעות, הוא באותו רגע זוכה לאור מיוחד, אמור לזכות לאור מיוחד. לא יכול להבטיח לכם אם זה עובד, אני מנסה להסביר את הרעיון. עכשיו, בטקסט הזה שאימנו קראתי, זה לקוטי מורן חלק ב' תורה פי ב', לא שיש לפניכם ספר, אבל יש לפעמים מישהו שמאזין לזה בבית, ורוצה אחרי זה מזמנו החופשי להסתכל. שמתם לב או אתם זוכרים מאיזה טקסט התחלתי לקרוא לפני כמה דקות? אמרתי למד ח' בלקוטי מורן, ו... עשיתי הקדמות לזה, שאני מקווה שיש לכם לב פתוח, שאני אקרא טקסט לא מובן, ולא קראתי. אבל זה יגיע, היד שלי, יד ימין מחזיקה בו. ועברתי להסביר מלקוטי מורן חלק ב', תורה פי ב'. ששם הוא מסביר קצת מה זה שהעיקר הנהגת המלך זה על ידי הדיבור. וממילא, כל דיבור שבן אדם מדבר, הוא כביכול לוקח את האלוקות לעצמו. כל דיבור. ואז על ידי הדיבור בן אדם גם חווה נפרדות מהמקור. אבל אני מקווה שתצליחו לקלוט את המהלך השלם, כי זה באמצע, עכשיו זה נשמע לא כל כך טוב, כאילו מה עומד לעשות לנו, להגיד לנו טוב, נגמר הדיבור, זה לא לעניין, ואני מקווה שתצאו מרוצים. עוד דבר, אני אחזור לדיבור, רבי נחמן אומר שיש שני מושגים, כסדר ושלא כסדר. כשבן אדם הולך לו בחיים כפי שהוא רוצה, זה נקרא כסדר. כשהולך לו בחיים לא כפי שהוא רוצה, זה נקרא שלא כסדר. אם הוא מחבר את האי סדר שמתרחש בחייו דרך מחשבתו לשורש הכל, שזה הקדוש ברוך הוא, באותו רגע השלא כסדר הופך להיות כסדר. זה כמו לחבר נגררת לעגלה, זה כמו את הטלפון לשקע. זאת אומרת, כל דבר שהוא מנותק ממקורו זה חוויה שלא כסדר. כל דבר שמתחבר בחזרה למקורו זה חוזר להיות כסדר. וכל הטקסט שם הוא מדבר על כסדר ושלא כסדר, איך יש אנשים שנורא מתוסכלים בחייהם, שהמתרחש בחייהם הוא שלא כסדר לאורך זמן. ולא תאמינו כמה מעט אנשים יש שלא חווים את זה. את החוויה של שחייהם שלא כסדר. רבי נחמן מתאר את חוויית התסכול המתמשך בחיי האדם, הוא נותן לזה שם בשפתו הייחודית, שם הדין אמנם, נקרא שלא כסדר. שלא כסדר. וגם עכשיו זה מאוד מובן כמה הוא בחר ביטוי יפה, כי כשהיום בעברית המודרנית, כשאני שואל מינו מה נשמע, שואל מישהו מה נשמע, מה הוא אומר? בסדר. גם אם הוא מסתיר, אבל לפחות הוא אומר, באידיאל אני רוצה להציג שזה בסדר, מה שזה אומר לך, לפי הסדר. אז רבי נחמן בחר משהו טוב, שהמציאות שלא כרצוני זה שלא כסדר. אומר, בשביל להפוך אותה שתהיה כסדר, אני לא צריך לשנות את המציאות, אני צריך לחבר אותה אל השורש. וכשאני מחבר את מה שקורה אל השורש ממנה הוא נובע, השלא כסדר הופך כסדר. כי בכל נכנסת חיות והערה ושמחה ושקט ונינוחות אל תוך חיי. שורש שורשים, השורש של הכל.
אני מדבר על שליטה
בתודעה. רגע, קודם כל נשאלה מה זה השורש? לחבר את הכל ליוצר הכל. זאת אומרת שמה שקורה בחיי זה מושגח ולטובתי. יש אנשים שמאמינים שזה מושגח, אבל לא לטובתי. זה מושגח ולטובתי. רק החידוש של רבי נחמן אומר, לקחת את ההתרחשות שבחיי ולחבר אותה אל השורש. אומר, החוויית התסכול המתמשכת בחיי האדם, שהוא מפריד את חווה מהאדם. מאיפה פתאום הכנסתי את המושגים? אבל כך זה בתוך הטקסט. כל פעם אני שלף מושג אחר, אבל מאותו טקסט. שהוא מפריד את חווה מהאדם. אתה היטבת להבין. או, אם אתה רוצה עוד מחמאה, הקדמת להבין. או בניסוח אחד, הקדמת והיטבת להבין. עכשיו, אם אתה רוצה להחמיא בחזרה, אני נותן לך כמה אופציות, אחת מהן, היטבת להסביר. עכשיו, איפה היינו? אני נורא מבסוט במחמאה. כן, אדם וחווה. זה אומר שחווה מנותקת מאדם, זה חוויה שלא כסדר. ומוזכר אצל רבותינו המקובלים שאת המילה אדם אין אותה בלשון הקודש בלשון נקבה ואין אותה בלשון רבים. למה? תודה רבה לך. היטבת להרגיש. אומרים, אין לנו אותה בלשון רבים, כי אנחנו לא אומרים אדמים. יש בני אדם, אבל אין אדמים. וגם אין אותה בלשון נקבה, אנחנו לא אומרים אדם ואדמה. אפשר להגיד אדם ואדמה, אבל לא בהקשר של בני זוג. אלא מבארים רבותינו המקובלים, שהמילה אדם, אם אנחנו קוראים במקרא כראוי, נאמר שם, זכר או נקבה בראם, ויקרא שמם אדם. זאת אומרת, שהמילה אדם, זה לא בא לתאר את הגבר, זה בא לתאר את הייחוד של זכר ונקבה. ולכן, זה עונה על שני העניינים. כי לפי חוקי השפה העברית, כללי לשון הקודש, אין צורך לומר את המילה אדם בלשון רבים, כי מה אמרנו? שזה כבר בעצמו לשון רבים, יהיו רבים שניים. ואין צורך לומר את זה בלשון נקבה, כי זה עצמו, המילה אדם, זה התכללות של זכר ונקבה. עכשיו, אומר רבי נחמן, אם אתה מפריד את החווה מאדם, זה חוויה של שלא כסדר. רק שמתוך העמקה בטקסט, בקריאה שטחית, אני בטוח שחווה ואדם זה בני זוג, והגבר נקרא אדם, והגברת נקראת חווה. אבל מתוך המקרה, ואנחנו אומר כך, הקדוש ברוך הוא נקרא אדם, וכל אחד מאיתנו הוא בחינת חווה, בהקשר הזה. ואם אנחנו בהיפרדות מהמקור, אנחנו באמת חווים את המציאות שלא כסדר. אם אנחנו מקשרים כל דבר אל המקור, זה חוזר להיות כסדר. עכשיו, מתוך אותו טקסט, שהוא בלקוטי מוהר"ן, חלק ב', פרק 82, פ' ב', מובן, כי זה לא דברים שאפשר למצוא אותם בקריאה ישירה, זה צריך ככה עוד פעם ועוד פעם לקרוא, מובן, שכל דיבור שהוא של בן אדם, כל דיבור שהוא, זה שלא כסדר. הדיבור יוצר נפרדות. אלא אם כן, הדיבור זה בחינת חווה. הדיבור זה בחינת חווה, זה בחינת בני אדם. כל אחד מאיתנו יכול להעצים את נפרדותו על ידי הדיבור. טיפ איך להעצים את הנפרדות. לא שאני מזמין אתכם לזה. נכון. אם אנחנו מחברים את הדיבור ונזכרים מה נותן לי את הכוח לדבר, מה מנביע את הדיבור בכל שנייה ושנייה בחיי, באותו רגע חיברתי את חווה לאדם, חיברתי את השאלו כסדר לכסדר. עכשיו תראו, זה טקסט שאני לומד אותו הרבה זמן, כמה שנים, לא ברציפות, אבל יש כמה תורות בלקוטי מוהר"ן, למרות שאני משתדל לשוטט במרחבי הספר, אבל יש כמה תורות שאני מכיר אותן לאורך השנים, כל פעם חוזר אליהן, וזה בדרך כלל תורות מסוימות, או שמשהו בי מאוד דיבר אליי, או שהרב בזנסון, שאצלו למדתי לקוטי מוהר"ן כמה שנים, אמר לי ללמוד. אז את התורה הזו, זה היה אחת הפעמים הנדירות, הוא כמעט לא אמר לי ללמוד משהו ולעיין בו, אבל לזה הוא אמר לי, תלמד את זה. ומאז הוא לא אמר לי משהו אחר, אז זה שעברו 15 שנה, זה... וזה באמת כל פעם, וזה לא שאני ברציפות שם, כי אם אין חידוש, אז כבר לא ממשיכים להסתכל, ואלפים אני מסתכל מחדש, אומר, וואו. אז זה באמת התחדש לי רק לאחרונה, שכל דיבור זה מציאות שלא כסדר. כי עצם המושג דיבור, זה לא שאני עושה משהו לא תקין. הדיבור זה מימוש הנפרדות. זה מימוש המלכות שלי. לצוות על הילדים, תעשה ככה, תעשה ככה, או להתלונן. אני מממש את... אנא אמלוך, יש מלכות של הקדוש ברוך הוא, ויש את המלכות שלי. כמה הדרך להישאב לתוך מלכותי שלי, שזה הנפרדות מהקדוש ברוך הוא, זה דבר שהוא לא טוב, המושג הזה הקבלי, אנא אמלוך. כביכול, אני אמלוך, במקום להיות מחובר לשורש, זה כביכול, אני לוקח לעצמי את המלכות בלי שמינו אותי, בלי שביקשו אותי. אז זה לקח לי זמן להבין, שאני אומר, כל דיבור בעצם זה נפרדות. כל דיבור. כי את זה מימוש המלכות של האדם, כי כל הדיבור הזה ארוך שאמרנו לכם, שדיברנו עכשיו, כי המלכות נקרא דיבור, על שם כי אין מלך בלא עם, ואין העם יודעים רצונו, אלא אם כן כשהמלך מגלה מחשבתו רצונו לשדור דיבורו, נמצא שעיקר נגות מלכותו אינו אלא על ידי דיבור, וזה פירוש מלכות פה, עיקר מלכות היא על ידי הפה. אז התיקון הוא זה לא להפסיק לדבר. התיקון הוא זה לקשר את הדיבור אפילו בחלקיק שנייה למחשבה, שזה בעצם האנרגיה האלוהית מתבטאת דרכי. עכשיו זה לא קל כשאני בא בתלונות או בדיבור שלילי או בדיבור שאינו ראוי. אז לכן לא צריך למהר לעשות משהו מעשי עם השיעור הזה. שלא להילחץ, כי אני אשתף אתכם בתובנה הזאת. נעימה לכל פעם שאדם שותק מתוך בחירה או מתוך סיגוף רוחני, באותו רגע הוא מחזיר את המלכות לקדוש ברוך הוא. הוא כביכול מכניע את עצמו בפני הבורא. בעצם הבחירה לשתוק, או לדבר מתוך מודעות. עכשיו זה לא צריך להיות כל הזמן, כי אנחנו לא בנויים למודעות הקבועה הזו, אבל ההתחזקות שאני מנסה לעורר פה, אותי ואתכם, זה אפילו מפעם לפעם, ששתיקה של מפעם לפעם, או דיבור מכוון כזה, שפשוט להיזכר, כמו ההגדרה שרב נחמן אמר בתורה למתחת, שזה הדיבור הוא רוח פיו של הקדוש ברוך הוא. רק אני יכול כביכול לנתק את זה ממנו במודעות. תראו, אין כזה דבר באמת להתנתק מאלוהים, אבל יש כזה דבר. אין כזה דבר כי אין כזה דבר, ויש כזה דבר כי יש כזה דבר. אז מה התשובה? הכל בתודעה. המציאות שמלוא כל עד כדוב זה מציאות מוחלטת, אבל מה שהופך את העניין זה עד כמה אני נותן לו להיכנס בתודעה שלי. אז נפרדות וחיבור זה עניין בתוכי, זה עניין של התודעה שלי. תראו, עכשיו לפעמים, היות איזה עניין עמוק, כפי אנחנו יכולים לזה גם לקחת למקום ציני, אם הדיבור שלי זה רוח אלוקים, אז אני יכול להגיד, ריבונו של עולם, היום אתה משעמם קצת, תגוון. אבל זה ציניות דלת, כי הרעיון הזה לוקח לו זמן עד שמבינים את הנקודה הזו, שהדיבור זה האנרגיה האלוקית שבי, ואני יכול לקחת את זה לעצמי, ואני יכול לזכור מאיפה זה נובע. ולכן, אמר הגאון מווילנה, את העניין הזה שבאיגרת שלו, שבכל רגע ורגע, שאדם חוסם את פיו וזוכה לאור הגנוז, כי הוא חוסם את פיו מתוך הבנה שבאותו רגע הוא מחזיר את הדיבור אל השורש, או מחבר את הדיבור אל השורש. אדם וחווה. אז קודם כל יש פה משהו מעודד, כי לפי רבי נחמן כל האנושות היא בחינת חווה. כל האנושות יש בה מימד נשי. לחבר את המימד הזה אל השורש, אל אדם. כל הצער שאנחנו חווים ביום יום, זה מתודעת נפרדות. ועיקר הריפוי והשמחה זה לקשר את כל מה שמתרחש במציאות שלנו אל השורש הראשוני. זה לא אומר שאני לא אמור לכאוב, זה לא אומר שזה לא אמור לתסכל אם אין לי כרגע ידיעה איך זה עובד. עכשיו אני קורא שוב מתורה למד ח', אומר כי הדיבור שהוא רוח פיו של הקדוש ברוך הוא שבחינת מלכות פה. עכשיו תראו מה הוא אומר פה, הוא בחינת ים. הדיבור הוא בחינת ים, מה הכוונה? שכל הנחלים הולכים לתוכו, כמו שכתוב כל הנחלים הולכים אל הים. זה לא פשוט מה הכוונה, למה הוא מתכוון הנחלים. אבל אני אקרא עוד קצת, והוא אומר שכשפוגמים הדיבור, מה זה לפגום הדיבור? זה לדבר איתו דיבורים לא רצויים. כשפוגמים הדיבור, אז על ידי הפגם נעשה מפיו רוח שערה. מה ההבדל בין רוח רגילה לרוח שערה? רוח שערה היא מפרקת ושוברת את הכל. רוח רגילה זה דבר נפלא מאוד, משב רוח רענן, בריזה מהים. רוח שערה, כמו שאומרים ביידיש, זה הגרויסה בלגן. ותראו מה הוא אומר פה, ורוח שערה הזה, שממה נוצר הרוח שערה, מה אמרנו? מפגם הדיבור, הוא מקטרג הגדול שממנו באים כל הכתרוגים והניסיונות. כל הכתרוגים והניסיונות. והוא מסער גופי דברנש, תרגום לעברית, הוא מסעיר את גופו של האדם, וכל המלשינות והרעות שדוברים על אדם בא מרוח שערה. ולכן אם אנחנו מבינים איזה, רציתי להגיד איזה כוח יש לדיבור, אבל זה לא הביטוי. או להבין קצת את המהות שלו, של הדיבור שלנו. זו הזדמנות לעשות עבודה מודעת. לחבר אותו אל השורש. לחבר את חווה לבחינת אדם. רבי נחמן אומר שהדיבור נקרא חווה. כתוב יום ליום יביע עומר, ולילה ללילה יחווה דעת. זה נשמע כאילו לילה ללילה מספר סיפור, הוא מדבר איתו, זה נקרא יחווה דעת, אז הוא אומר יחווה זה חווה, חווה זה גם לשון דיבור. עכשיו חלק מהעניין, בשביל זה כל כך חשוב בתורה לעמוד בדיבורנו. כי הדיבור זה כמו רוח פיו של הקדוש ברוך הוא, ואם התחייבתי למשהו ולא לעמוד בו זה לא טוב, אלא אם כן הזולת מוחה לי, או שאמרתי בלי נדר. והרבה פעמים שאני מקבל על עצמי זה החלטה בדיבור, גם אם אחרי זה זה לא נראה לי, תדעו לכם שהרבה פעמים זו הייתה השגחת השם לומר לי מה הכיוון הנכון, משהו שהתחייבתי עליו בקול, בפה. יש סיפור בספר ירמיהו, באזור פרק מם, באזור, זה לא דווקא פרק, שאחרי חורבן בית המקדש הראשון, שחשבו כבר שזה היה הנורא מכל, זה עוד לא היה הנורא מכל. כתוב שנבוכדנצר הותיר את גדליהו בן אחיקם שיהיה המושל של הארץ. ואז באו ורצחו אותו, את גדליהו בן אחיקם, יהודים. והשארית שנותרה בארץ, נורא פחדו, כי הרבה פעמים שעושים מעשה חריף, אחרי זה מתעשתים, והבינו שאת מי הם הרגו, הם התרגו את הנציג של נבוכדנצר, ועכשיו בעצם הוא ישלח את צבאותיו, את צבא הכסדים, שיעשה שמות בכל יושבי הארץ. אז הם באו אל ירמיהו הנביא, יושבי הארץ המועטים, יש שם איזה שם אחד שאני זוכר שהיה מהמנהיגים הקטנים, קראו לו יוחנן בן קרח. באו לירמיהו ואמרו לו, בבקשה, תשיג לנו נבואה מהקדוש ברוך הוא, מה לעשות עכשיו? ואנחנו מבטיחים שמה שתגיד נעשה. צריך קצת רקע היסטורי, שירמיהו, לאורך ספר ירמיהו, נביא מזולזל, זאת אומרת, העם לא האמינו בו. בשיאה של נבואתו, שהוא מנבא את החורבן, שמים אותו בכלא. על כביכול הנבואות המחלישות שלו שהוא נותן לעם. בכל אופן ראו שהכל התקיים, ומהמעטים שנותרו בארץ, אחרי שגדליהו בן אחיקם נרצח, הוא מת, על זה יש אגב את צום גדליה עד היום, הם פחדו, ואז הם באו והבטיחו לו, אמרו, מה שתגיד נעשה. מה שניסיתי במשפטים האחרונים לומר לכם, שזה לא היה אופייני. לא היה אופייני שהם ככה התבטלו אליו. זה לא שהם היו חסידים שלו או העריכו אותו. יש תופעה שאדם הוא בשעת מצוקה, אבל מצוקה שנוגעת לו עד עצם הנפש, הוא יכול לבוא לצדיק, אפילו לרב פשוט, רב מליגה ד', לא שיש מדרג או צדיקומטר, ולפעמים יוצא לנו דיבור, אנחנו רואים, מה שתגיד אני אעשה. עכשיו, זה דיבור שהוא לא מתאים לנו כל אחד ולאופיו. אבל שתדעו שכל אחד בשעת מצוקה, לפעמים בא ויכול לבוא בביטול כזה. אבל הרבה פעמים, מהרגע שבן אדם מוציא דיבור כזה, זה לא מומלץ להגיד דיבור כזה. זה טוב לשקול בהיגיון. כבוד הרב, אני רוצה לשמוע עצה, רוצה לשמוע הכוונה. אלא אם כן, אנחנו תלמידים ותיקים של מישהו, שזה משהו אחר. חסידים של הרבי, שהוא באים לשאול אותו, לא היה להם התלבטות. אבל אם כבר בן אדם נותן דיבור ואומר, מה שתגיד אני אעשה, כדאי לו לעשות. למה? כי יכול להיות שעצם האמירה הזו, החזה, אמרנו, זה רוח פיו שלו, יצא לו דיבור כזה. ולכן התורה אומרת, מאוד חשוב לקיים דיבור. באותה מילה מאוד חשוב לא להבטיח שום דבר שנראה לנו שלא ברור שנקיימו. ואז ירמיהו, הם מחכים לשמוע את הנבואה של ירמיהו. אם יש פה תנ"ך, הייתי מקריא לכם מבתוכו את עכשיו, בדרך כלל כשבן אדם בא אל צדיק ומבקש עצה, באמת יש לו איזה צד בתוכו שהוא כבר יודע לאן הוא נוטה. הוא רוצה איזה אישור, לא תמיד בא בביטול אמיתי. מה היה אז ליושבי הארץ? שתי אופציות. מצד אחד היה פחד נוראי מהנקמה של נבוכדנצר על חיסול הנציג שלו. תודה רבה. ובעצם הם הבינו שהמקום הכי מסוכן להם להישאר כרגע זה בארץ, והייתה עוד אופציה שמצרים, שזה הממלכה הכי שכנה לארץ ישראל, שם היה שקט והיה יחסים טובים עם אחד הפורעים ששלט שם, וכביכול ההיגיון הטבעי היה ללכת למצרים, כאילו לברוח למצרים, להיות שם. אז למרות שהם באו אל ירמיהו בדיבור פתוח, מה שתגיד, יש אגב מה שתגיד בקטע זוגי שזה מתכון לעצבן, מה שתגידי. כן. זה כמו להגיד, איבדתי את הסבלנות ו... ואז אחרי 10 ימים, נבוכדנצר נותן להם נבואה ואומר להם, מי שישאר בארץ יראה ברכה ויראה הצלחה ויפרח, ומי שיברח למצרים, שם תהיה קטסטרופה. עכשיו, נקרא לכם רק שתראו את המילים הללו, ויקשו כל שרי החיילים, ויוחנן בן קריח ויזניה בן הושעיה וכל העם מקטון ועד גדול, ויאמרו אל ירמיה הנביא, טיפול נא תחינתנו לפניך והתפלל בעדנו אל אדוני אליך בעד כל השארית הזאת, כי נשארנו מעט מהרבה כאשר עיניך רואות אותנו. והם מבקשים, ויגד לנו אדוני אליך את הדרך אשר נלך ואת הדבר אשר נעשה. ויאמר עליהם ירמיה הנביא, שמעתי, הנני מתפלל, והיה כל הדבר אשר אני השם אתכם אגיד לכם, לא אמנע ממכם דבר. עכשיו שימו לב, הם חוזרים אחרי שכבר ירמיהו עונה להם, שוב מבטיחים, והם אמרו לירמיהו, יהיה השם בנו לעד אמת ונאמן, אם לא בכל הדבר אשר ישלחך השם אלוהיך אלינו כן נעשה, אם טוב ואם רע בכל השם אלוהינו אשר אנו שולחים אותך אליו נשמע, למען אשר היטיב לנו כי נשמע בכל השם אלוקנו. זו התופעה שמאפיינת אנשים במצוקה, שהם מבטיחים משהו שלא תואם את אופיים. הם רוצים כאילו לחזק את ההשראה שאתה, מה שתגיד לגמרי. והיא מקץ 10 ימים. 10 ימים, והיא דבר השם לרמיהו, והיא אומר עליהם, כה אמר השם, אני מדלג, אם תשבו בארץ הזאת ובניתי אתכם ולא ארוס אתכם ונתתי אתכם ולא אתוש, כי ניחמתי אל הרע אשר עשיתי לכם, אל תירא מפני מלך בבל וכו', ואתן לכם רחמים וריחם אתכם. ועכשיו, אם אתם אומרים לא נשב בארץ הזאת למור לא כי ארץ מצרים נבוא אשר נראה מלחמה, אז הוא אומר, והייתה החרב אשר אתם יראים ממנה, שם תשיגו אתכם בארץ מצרים, והמשך נבואה קשה מה היה במצרים. עכשיו אני רק רוצה לשאול אתכם שאלה, אמרתי בכל פעם שבאים אל רב, יש איזו תשובה פנימית שאליה אנחנו מכוונים. מה הם העדיפו יותר בסיטואציה המסוכנת הזו? מה? בואו נעשה הצבעה, יש לי תשובה מהכתוב, על מה אתם שערים?
לברוח.
אתה אומר לברוח. יש פה מישהו רוצה להגיד בארץ, אל תתביישו, זה שיח חופשי. מה רצית להגיד? טוב, אבל ניתחנו שבארץ זה כאילו הסיטואציה הכי מסוכנת, הכי שברור שהיא... בכל אופן, ירמיהו גומר את הנבואה שהזאת. תראו, יש הרבה נבואות בספר ירמיהו. אני קורא לכם מפרק 42, שירמיהו אומר נבואות בלי שאף אחד הזמין אותו, חוץ מאשר שלוחתו של הקדוש ברוך הוא. פה זה מקרה נדיר, לא יחידי, אבל נדיר שמבקשים ממנו, מבטיחים לו. הם שומעים אחרי שהוא גומר את הכל, ויהי כחלות ירמיהו לדבר את כל, אל כל העם, את כל דברי השם אלוהים אשר שלחו, ויאמר עזריה בן הושעיה ויוחנן בן קריח וכל האנשים אומרים אל ירמיהו, שקר אתה מדבר, לא שלחך השם אלוהינו למור לא נבוא מצרים לגור שם, כי ברוך, אפילו מצאו כתובת, היה לו עוזר, כי ברוך בן אריה מסית אותך בנו למנטט אותנו ביד הכסדים, להמית אותנו ולגלות אותנו בבל. אתם כבר מתארים את המשך הקטסטרופה. שהלכו למצרים והיה לא טוב. זה לא, הם רצו לברוח והם רצו אישור. הם אמרו, מה שתגיד, אבל שזה תואם את התסריט שלנו. אני לא בעד ללכת למישהו ולהגיד לו שנקיים את מה שתגיד, אבל תדעו שאם יצא ואמרת למישהו, מה שתגיד נקיים, כמובן אם הוא אומר דברים שהם חמורים בדעת אנושית, לעשות מעשים שלא יעשו, חס ושלום לשמוע. פה אני מדבר שהוא אומר דברים שלא מסתדרים למה שרצינו, רק על זה אני אומר. אם כבר ישמענו דיבור כזה, תראה לדעת שזה חלק מהכוונה האלוקית שיצא לי דיבור כזה. לא להגיד, לא להפקיד את הבחירה שלנו בידי אדם אחר. לא משנה כמה גדול יהיה. אבל אם כבר עשינו את זה, לתת אמון במילים שיצאו מפינו. ואז אולי נתקן, אולי אנחנו היינו מאותם אנשים שבאו לירמיהו, אבל תראו איזו תופעה אנושית זו. איזה מילים מפליגות הם אומרים לו. מה פתאום חושבים שהוא משקר? לא יסתדר להם. יהיה להם ציור איזה תשובה צריכה להיות. עכשיו, זה בעצם לתת אמון שהדיבור שאמרנו הוא היה בהשגחה פרטית. הקדוש ברוך הוא דיבר, הנחה אותי דרך ההבטחה שאמרתי בקול. אז יש לתת אמון בדיבור שלנו, ואם מדברים על העניין של לתת אמון, אפשר להרחיב את זה עוד. לתת אמון גם בימים שהייתה לנו בהירות מחשבתית. בימים שהיה לנו גדלות מוחין, שעברנו איזו חוויה טובה, והדעת התרחבה, זה נקרא גדלות מוחין. ואחרי זה יש כידוע התרחבות והתכווצות. זה תנועה טבעית. וההתכווצות של התודעה זה נקרא קטנות מוחין. ואז מה שהאיר לנו קודם לכן, פתאום לא מאיר. לא רלוונטי, לא זמין. עכשיו, עוד מעט אני אקרא לכם איזה טקסט מרבי נחמן, מתורה ריש חף בית, אותיות רכב, שהוא אומר שכמו שאם יש קבוצת אנשים עיוורים ומוליך אותם אדם פיקח שרואה טוב, הם נותנים בו אמון והולכים אחריו. שהם יודעים לאן הוא מוליך אותם. או אומר אפילו העיוור שנותן אמון במקל שלו, המידע שהמקל מביא לו, הוא הולך בעקבותיו. והרבי נחמן אומר חידוש נפלא בנפש. אומר לתת אמון בימים שהייתה לנו בהירות מחשבתית, וידענו לאן מועדות, לאן דרכנו, זה אותו דבר כמו לתת שקבוצת אנשים שאינה רואה נותנת אמון במדריך שמוליך אותם. כביכול הזמן שראינו בבהירות זה המורה דרך, הרואה. הימים שעבדה לנו הבהירות הזאת, הקטנות מוחין, זה כביכול סוג של עיוורון. ואומר לא להשתכנע מהעיוורון הזה, אלא לתת אמון בזמן שהייתה בהירות. אם הייתה בהירות, יש אנשים שלא יודעים על מה אני מדבר, אבל אם הייתה בהירות באיזה זמן, איך אתה לזה? אותו דבר, זה מה שקורה גם כשאנשים מחליטים להתחתן, יש כאלו. שהייתה להם איזה בהירות, ואחרי זה הבהירות נעלמה. לא יודע.
כי אנחנו
אומרים, אבל זה אנרגיה, יש אנרגיה שהיא קטנות מוחין. זה אנרגיה של כיוות, של מרמור, של עצבות. זה אנרגיה, כן. שם אנחנו לא מחוברים למהות. כשאני בשמחה, אני מחובר למהות. בשביל זה הנביאים, שזה שיא ההשראה האלוהית, כתוב שאין הנבואה שורה, אלא מתוך שמחה. אדם עצוב לא יכול לקבל נבואה. ואם הוא היה מקבל נבואה שהוא עצוב, זה לא נבואת אמת. אחרי אם אתם הולכים למתקשר ובדיכאון לפעמים, זה לא... זה הקריטריון הבסיסי. אז עכשיו אני אקרא את הטקסט הזה שממנו, זה מתחיל ככה, צריך להיות תמיד בשמחה. זה אחרת מטקסט יותר מוכר של רבי נחמן, שצריך להיות בשמחה תמיד. פה זה צריך להיות תמיד בשמחה. ולעבוד השם בשמחה. ואפילו אם לפעמים נופל ממדרגתו, צריך לחזק עצמו בימים הקודמים, שהיה מזריח לו איזה הערה קצת. כמו שאנו רואים, שכמה סומים מחזיקים עצמם באיש אחד שאינו סומה, ומאמינים בו והולכים אחריו. וגם הסומה מאמין למקלו, שהולך אחר מקלו אף שאינו רואה כלל. מכל שכן שראוי ללך אחר עצמו. וואו, איזה ביטוי. ראוי לילך אחר עצמו. זה לא עניין של לפתח את האגו. זה לתת אמון בזמנים שהייתה לנו בהירות מחשבתית. מכל שכן שראוי לילך אחר עצמו, דהיינו, מאחר שבימים הקודמים הזריח לו קצת, הזריח למשון זריחה, והיה מתחזק ומתעורר ליבו לשם יתברך, אף שעכשיו נפל מזה ונסתמו עיניו וליבו, עם כל זה, ראוי שיוחז בימים הקודמים וילך אחריהם. יחזק ליבו מאוד וילך אחר ההתעוררות והזריחה שהיה לו אז, אף שעכשיו נפל מזה. עד אשר בקצת ימים יעזרו השם ויחזור ויזרח לו רואי דברך אמן. אוי תתה, תדעו לכם שזה דברים שהם מאוד מיוחדים, מה שאומר פה רבי נחמן. לתת אמון בזמנים שהייתה לנו בהירות. ובאמת כמו ששאלת בצורה כל כך יפה, המייד מתעתע בנו, הוא אומר לנו, אולי אז זה הייתה אשליה, והמחשבות עכשיו והמסקנות שאני רוצה להשיג בעקבותיהם, זה האמת, המציאות. אז לכן, יש לנו כלל, כמו שניסיתי לענות, אדם יודע מתי הוא בגדלות מוחין. זה מורגש בנשימה, זה מורגש במצב רוח, זה מורגש בתקשורת הבין אישית שלנו. לילך אחר עצמו, מכל שכן שראוי לילך אחר עצמו. לילך אחר הזמנים של הבהירות, ולכן שיש בהירות גדולה, טוב לכתוב את זה. טוב לכתוב את זה, גם בלימוד של ימימה, שיש איזו הבנה, הבנה ממהות, לא רק הבנה במובן של מה שנקרא בשפת היום, היום הבנתי משהו. לפעמים בן אדם מבין משהו גבוה, משהו להתקדמות, משהו להוסיף טוב. היא אומרת לרשום את זה, זה עיקר עבודה, לרשום את זה, כי אז אני יכול, גם בזמנים שכביכול אני כבר לא נמצא במקום הזה, אני יכול לקרוא בזה ולעורר את הרשימו, לעורר את ההיזכרות של אותו עניין. אז ברוך השם זכינו היום לדבר על הדיבור, שדרך הדיבור אנחנו יכולים להיות או בנפרדות או בייחוד. ועיקר הצער שבן אדם חווה בעולם זה מחוויית הנפרדות, או מהתפיסה שלו שמה שקורה בו עכשיו זה נפרדות. אני גם אומר לכם שבאותה התורה רבי נחמן אומר שבן אדם יכול לחוות נפרדות או מצער או מאושר, או מעוני או מעשירות. אומר אדם שהוא יש לו חיים קשים, הוא גם יכול לחוות נפרדות וכביכול לנתק את מה שקורה למשורש השורשים. או שלפעמים מרוב אור, הוא אומר שבן אדם יכול להיות בגלל עשירות או הצלחה גדולה בחיים, הוא גם יכול להתנתק מהשורש. הוא מרגיש כאילו... מה? הוא תולה את זה בעצמו. והוא אומר שזה מה שקרה אצל אלישע בן אבויה, שהוא עלה למדרגה רוחנית מאוד גבוהה, והוא שואל איך זה יכול להיות שהוא כפר בעיקר, כי אדרבה, כי כל מה שאדם נתעלה ביותר בוודאי הוא יותר קרוב לאלוקות, כי כל הטוב הוא אלוקות. ואנו רואים בהפך, תראו את המילים הבאות, כשאדם בא בעשירות בטוב אזי הוא שוכח בקדוש ברוך הוא. אז הוא אומר שהרבה פעמים בן אדם מנתק את עצמו מהשורש מרוב אור. כתוב על יצחק אבינו ותקנה עיניו מראות, שכביכול היה אור כל כך, זה כמו שמישהו מסתכל על עצם השמש, אז עצם השמש מזיק לו. אז אומר לפעמים חוויית הניתוק מגיעה לאדם או מהצלחה מופלגה או מצער. רבי נחמן רוצה ומבקש מאיתנו שלפחות יתעורר בנו החשק לזה, להיות בחיבור כל הזמן, לקשר את המתרחש בחיינו אל השורש, שורש שורשים. היה צדיק בירושלים שקראו לו רבי אושר פריינד. אושר זה אשר. נפטר לפני 11 או 12 שנה. והמלצתי פה כמה פעמים לקרוא את הביוגרפיה שלו, והוא כל דבר שהיה קורה לו, לא משנה מה, היה באמת מקשר את זה לקדוש ברוך הוא, גם דברים שאנשים רגילים, זה היה עבורם בלתי נסבל. והוא ידע להמתין, להמתין לא מתוך, הוא היה איש מעשה גדול, אבל שדבר מסוים לא הלך, קיבל את זה בהכנעה, וזכה שהוא כל כך היה בהכנעה שעד כדי כך שהוא לדיבור שלו ולברכות שלו היה כוח כמו של הבעל שם טוב, כמו של הנביא אלישע, בצורה נפלאה. למה אני מספר לכם את זה? כי עכשיו התלמידים שלו התחילו להוציא גיליון שבועי של פרשת השבוע שנקרא האמנתי, שיש שמה מההגות שלו או מההגות של תלמידיו, שאותי זה מחזה. זאת אומרת, יש הרי כל כך הרבה, מי שמכיר את זה, עלוני פרשת שבוע, עשרות. אבל מתוך העשרות, זה מה שמאוד תופס אותי. אני מקבל את זה במייל, וכשמקבלים את זה פעם אחת במייל, אפשר לבקש לשלוח שם, יש לאן לשלוח לקבל את זה כל שבוע. האמנתי, כך זה נקרא. האמנתי. אבל זו התפיסה שלו, של רב אושר. כל דבר לקשר את זה אל השורש. אז חברים יקרים, אז מי שירצה יכול לשלוח לי כתוב את המייל שלו, ואני אשלח לו, אעשה לו העבר ל... תשלחו לי וואטסאפ, או אס-אמס. 052, אפשר לרשום, לצורך העניין הזה, 052-7710-774. בלי נדר אני אעביר לכם את זה. זה המספר שלי, 052-7710-774. רק תכתבו, עבור גיליון האמנתי, אבל תשלחו גם את כתובת המייל. עכשיו עברתי דירה, אז המתפסת שלי לא פעילה, אבל בעיקרון, הכי כיף, אני למדתי שהכי כיף זה להדפיס דברים שבאמת אוהבים. אני מקבל אגב כמה דברים למייל, אבל זה הדבר שאני שמח להדפיס אותו. לא, זה פורמט של לימוד, זה PDF. זה פורמט הדפסה. אז נעשה עוד מעט דברי סיכום. קיבלנו מתנה שזה הדיבור, שזה המלכות שלנו. אנחנו יכולים לחבר את המלכות. אם אני לוקח את המלכות לעצמי, אני בחוויית הפרדות. אם אני מחזיר את המלכות למקור, אני חווה את חוויית השורש, את חוויית החיבור. ושנזכה לתת אמון בדיבור, שאם כבר אמרנו דיבור למישהו, אם אפשר לחזור או להתחרט בהסכמתו, זה בסדר. אבל אם לא, תנו לתת אמון בדיבור שיצא מפינו. וגם לתת אמון, בעקבות זה הגענו לדבר, לתת אמון על הימים שהייתה לנו הערה, על הימים שהייתה לנו בהירות. ובזמנים של קטנות מוחין, אנחנו מפקפקים באותה הערה, אנחנו מפקפקים באותה בהירות. אומר רבי נחמן, תן אמון. הימים שאתה בקטנות מוחין זה עיוורון. הימים שהייתה לך בהירות, זה המדריך שמוליך את העיוור. וכמו שהוא נותן בו אמון, אז שני הרבדים הללו נמצאים בתוכך. העיוור והרואה, המדריך והחסר אונים, שניהם נמצאים בתוכך. אבל לא באותו זמן. וכשאתה בחוסר אונים, או בעיוורון, שאתה ממש לא יודע מה לעשות, תן אמון באותה עת שהייתה לך הערה, והייתה לך הבנה מה לעשות. רק החידוש, אומר רבי נחמן, תלך אחר עצמך, תיתן אמון בימים שהקדוש ברוך הוא נתן לך את הבהירות ואת הטוב. תודה להיותכם, תודה על הפנים המאירות, תודה ללב הפתוח, היו ברוכים ושמחים.